הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה, הקצה, קייזי רדיו, נקודה.net.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahim.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope. In Yair Ave.
So yeah, that's the world.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
שלום לכם, הגעתם לסינמסקופ ברדיו הקצה. זאת תוכנית מספר 383 383. היום 26 באפריל 2023, היי ביאר תשין פי גימל, יום עצמאות שמח. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, תודה לאוזן השלישי, תודה לצוות האתר kzradio.net על כל התכנים שנמצאים שם, ייכנסו, קראו והאזינו. תודה לקואמי, ותודה לכם שאתם מאזינים. ותודה ענקית לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות מטעם הסינמטק ממש עבורכם לדברים מעניינים שקורים שם בשבוע הקרוב. הערב בשעה 9 יוקרן מערבון הספגטי, הדממה הגדולה, חלק מהמחווה שלהם לקולנוע איטלקי צ'ינמה איטליה. ז'אן לואי טריטניאן מגלה מקדוחן אילם שנזכר על ידי אלמנה כדי שינקום את רצח בעלה. מערבון ספגטי מעולה בבימויו של סרג'ו קורבוצ'י ולחנתו של אניו מוריקונה, חלק מהמחווה של הסינמטק לאניו מוריקונה. אתם מאזיני סינמסקופ ברדיו קצה זוכים לכרטיס בהנחה לסרט הזה, 15 שקלים בלבד. יעלה לכם לראות את הדממה הגדולה אם תזינו את קוד ההטבה KZ23, KZ23 באתר הסינמטק שאתם מזמינים את הכרטיס. החל ממחר, יום חמישי, 27 באפריל, ועד שבת הבאה, יתקיימו הקרנות מדי יום של הסרט קדחת ים תיכונית, סרטה החדש של מהי חאג', סרט פלסטיני חיפאי על שני גברים פלסטינים מחיפה, שמסע הגילוי הדדי שלהם מחיפה לטבריה, מניע את הקומדיה המקברית הנהדרת הזאת, על משבר גבריות של הגבר הפלסטיני ועל המסע הסיזיפי של הקולנוע הפלסטיני בישראל. הסרט זכה בפרס התסריט הטוב במסגרת מבט מסוים בפסטיבל קאן. אני משתתף, מצטרף להמלצה, אולי נדבר עליו יותר בהרחבה בשבוע הבא, אני לא יודע, אבל כן, אל תפספסו, הזדמנות לראות את קדחת ים תיכונית, סרט חיפאי. בסינמטק. ובשבת יוקרן לסרט כאוס, בו תוכלו לפגוש את האחים טוויאני בסיאם, כשמאבדים למסך שלושה סיפורים מאת לואיג'י פירנדלו. הסיפורים מתרחשים כולם באי הולדתו של פירנדלו, סיציליה, בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. הוא לא איבד מכינו כל השנים האלה ונותר אז, היום כמו אז, יצירת מופת אפית, שזורחת מן המסך ומלווה בפסקול נהדר של ניקולה פיובני. פרטים נוספים על כל הסרטים האלה והכרטיסים ועוד המון סרטים נוספים באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. סינמסקופ ברדיו קצה משודר גם בחסות מעלה, בית ספר לקולנוע וטלוויזיה בירושלים. אם אתם חושבים על לימודי קולנוע, אתם יכולים לחשוב על לבחון את מעלה, אני מלמד שם, אם זה עוזר לכם, אם אתם רוצים ייעוץ או משהו, או לשאול שאלות, אני יכול, או שאתם יכולים להיכנס לאתר מעלה, maale.co.il, ולהתרשם ממה שקורה שם. אבל התוכנית היום תוקדש לחגיגות יום העצמאות.
והמסילות ואל המוות במחילות של גבעת התזמושת
היום יום העצמאות ה-75 למדינת ישראל, וזו מסורת ישראלית לראות ביום הזה את הלהקה של אבי נשר ואת גבעת חלפון אין העונה של אסי דיין. לאמריקאים יש את אלו חיים נפלאים, בכלל גם לא ידענו שאת הלהקה ביום העצמאות, סרט שהוא ריטואל לצפייה משפחתית וקבוצתית כל שנה ושנה. השנה הלהקה חוגג יום הולדת 45, הוא יצא ב-8 באפריל 1978, רגע לפני פסח, קצת לפני יום העצמאות ה-30 למדינת ישראל. הבמאי שלו אבי נשר היה אז בן 25 כשהסרט יצא, היום הוא כבר בן 70, עדיין עושה סרטים, בסתיו יצא סרט חדש שלו. אני מניח שחלקכם יצפו היום בסרט הזה בפעם המי יודע כמה, נתקלים בו פשוט ככה בערוצי הטלוויזיה השונים. החלטתי שכדאי להקדיש את התוכנית הקרובה לכבוד יום העצמות, לחגיגות יום הולדת 45 להלהקה, ולבחון את הסרט ולנסות להבין למה הוא עדיין כל כך עובד 45 שנה אחרי. כדי לעזור לי במשימה הזאת, הזמנתי לאולפן את קולגתי וחברתי, אדווה קיזנשטיין, עורכת המשנה של מוסף כלכליסט. אנחנו עובדים יחד, והיא ראתה את הסרט המון פעמים, זה התחיל מזה אדווה שכתב פוסט בפייסבוק ובטוויטר, כשציינתי את יום הולדת 45 לסרט, ואמרת כמה שאת אוהבת את הסרט הזה, אז התחלנו לדבר, למה אנחנו אוהבים את הלהקה, ומה עובד בו, ומכאן נולד הפרק של היום. שלום אדווה. עכשיו הדלקתי לך את הטלפון, את הטלפון, את המיקרופון, ולכן עכשיו ישמעו גם שאת אומרת אלן.
אלן.
אלן, בשבי קרוב. למה הסרט כל כך עובד? רבים לכם, כמה, בואי נתחיל מההתחלה. מתי ראית אותו פעם ראשונה?
אני מעריכה שזה אור גיל 12, משהו כזה, הוא באמת היה בטלוויזיה כל שנה.
כן.
ואז הקלטתי, ומאותו רגע לא הייתי צריכה לחכות ליום העצמאות יותר. זה קרה הרבה מאוד פעמים בשנות נעוריי, והאמת שעד היום אני חזרת אליו משהו כמו פעם בשנתיים. והפעם חזרתי אליו גם בניסיון להבין למה, ופתאום הגיעו כל מיני תשובות שלא חשבתי עליהם עד היום, כל מיני נימוקים יותר עמוקים לאהבה הזאת, חוץ מזה שהוא פשוט סרט שכיף לראות מלא מלא פעמים.
אז אני חושב שדבר אחד שצריך להגיד, זה גם אני חזרתי בטלוויזיה בו שוב, זה שהוא סרט טוב. קודם כל נתחיל בפשטות, הוא טוב, הוא מענה, הוא כיפי, הוא מספק, יש לו יופי של קטרזיס בסופו, אבל באמת בגלל שהוא הפך לכזה מין איזשהו סוג של נציגות של קולנוע שחוזרים על זה שוב ושוב, אז מרתק אותי לפצח את זה הלאה, ולך יש לא מעט תובנות הדבר הזה. אבל אם פשוט ממש מול המיקרופון, ואני אנסה ככה גם שתראי אותי מולך. כן. איפה את מתחילה שאת מתלהבת מהסרט או שאת מחבבת את הסרט? כלומר, מה הנקודה שבה את אומרת, וואי, בא לי לראות את הסרט הזה עוד פעם?
ראיתי את התוספות שמלוות את ה-DVD, והיה משהו שהיה לא מנוסח לי באופן מדויק, כאילו חשבתי עליו כעל סרט החבר'ה הישראלי האולטימטיבי, ואז אבי נשר באחת מהתוספות אומר, זה לא סרט של עלילה, זה סרט של חבר'ה ובאים לבלות עם החבר'ה. וזה מה שמאפשר לחזור עליו שוב ושוב, כי זה כמו לפגוש את החבר'ה שלך, אתה מכיר אותם, אתה כבר יודע מי יעשו, אתה יודע מי יהיה מצחיק ומי יהיה מעצבן.
מכיר את השטויות שלהם.
כן, מתי הם ישירו, ואתה בא למשהו מאוד מוכר שהוא, לא יודעת מה, כמו מפגש גרעין או כמו פגישת מחזור, אתה חוזר אליו כל שנה, כן. ואני הופתעתי לגלות שאני צוחקת באותם מקומות ומתרגשת באותם מקומות, ומדלגת את אותן סצנות כבר 30 ומשהו שנה. אז וכיוון שבאמת אין לנו בארץ מסורת של סרטי קולג' או סרטי תיכון, את הסרט הזה ראינו לפני מועדון ארוחת הבוקר, או לפני קלולס, יש בו משהו מהדבר הזה של סרטי חבר'ה של הגיל הזה. לכן הוא גם באמת עדיין עובד על בני נוער, למרבה ההפתעה. וגבעת חלפון עדיין הצחיק אותי נורא, אבל לא הכרתי בחיים שלי ויקטור חסון וסרג'ו. מצד שני, בכל כיתה היה דורון, שלא כדאי ליפול הפה שלו, וזמי שהוא אלוהים יודע איך הוא מסתדר בעולם, ואיזה יפצ'ו כזאת, ואולי לפעמים אני הייתי היפצ'ו הזו, אתה מכיר את הדמויות מהחיים, ואתה פוגש אותם שוב ושוב, כל פעם שאתה חוזר לסרט, וזה באמת, קודם כל, כיף. אחר כך, זה גם סרט באמת מאוד חכם, וגם סרט תקדימי בהרבה מאוד מההיבטים שלו.
למשל?
תראה, לא היו, אני לא הכרתי נשים בקולנוע הישראלי כמו הנשים בסרט הזה. מעל הכל, לירון הרגעת בתפקיד של מיקי, שהיא יפה, היא חרפה, חריפה, היא מצחיקה, היא מוכשרת, היא לא שוויצרית, היא מוצאת את הדרכים שלה, שהן מחוץ למסגרת, ומחוץ ל... גם קצת מחוץ לנורמות, גם כל האסור והמותר פחות רלוונטי, יש היררכיות, לא משנה, לה יש תחושת בטן, והיא עובדת איתה, והיא מקסימה, היא מין, בדור שלי, מין אהבת נאורים כזאת, של בנים, בנות, סטרייטיות, לסביות, כולם היה להם מתישהו קרש על מיקי מהלהקה. ומעבר לזה, יש שם איזושהי גלריה של דמויות נשיות, שהן כולן... כל אחת יש אופי מאוד מובחן, כל אחת אתה יודע למה אתה אוהב אותה ולמה אתה לא אוהב אותה, הן מורכבות, ובאמת לבנות גלריה עשירה של דמויות מורכבות, גם הגברים וגם הנשים, זה דבר לא פשוט, יש בסרט 17 דמויות מרכזיות בעצם, וכל אחת מהן אתה יודע מי הן ומה הן, ובאמת אחרי התובנה הזאת נתקלתי גם באיזשהו ראיון שאורלי לובין נתנה, והיא דיברה על זה שיש כאן, כל הדמויות הנשים יודעות מה הן רוצות, הן לא תמיד יודעות איך להשיג אותן, אבל הן מוצאות את הדרך בתוך הנורמות המוגבלות הקיימות, להילחם על האפשרות להשמיע קול, וכאן זה להשמיע קול מילולית, כאילו החברה מאפשרת להן לעמוד במרכז הממה ולהשמיע קול כזמרות, אז הן יוצאות להילחם על האפשרות להיות שם. וחלק עושות את זה בדרכים... אורלי, הדמות של חלי גולדנברג, עד היום יש מי שתופס אותה כמופקרת, אבל לובין למשל מתייחס לזה כאל דמות ממש פורצת דרך, באופן שבו היא משתמשת במיניות שלה כמקור כוח, כדי להשיג מה שהיא רוצה, והיא מנעה גדולה מאוד. יש שם איזה רגע שטוביה צפיר, הבמאי, אומר לה, אני ליברלי, אנחנו לא חיים בימי הביניים, אבל את מתנהגת כמו מופקרת, והיא אומרת לו, נמאס לי מהשיחות האלה. היא עושה מה שהיא רוצה, איך שהיא רוצה, באופן מובהק נהנית מזה, בלי שום צורך להתנצל על זה. והאמת שגם כילדה לא חוויתי אותה כמופקרת. אבל באמת כל אחת שמוצאת את הדרך שלה, זה מה שיש לי, איתו אני עובדת, ואיך אני משיגה איתו את המטרה. בין אם זה התמימות או הכישרון, או היכולות המניפולטיביות, ולא היו דמויות כאלה, בסרטי בורקס, או בגבעת חלפון, או בסרטים של אורי זוהר. הסרט הזה נתן לנו משהו אחר להזדהות איתו.
זה מעניין כי כשאני חושב על הפילמוגרפיה של אבי נשר, אז אני תמיד נדמה לי שהחלק הראשון של הפילמוגרפיה שלו, הסרטים שהוא עשה בתחילת דרכו, הלהקה, דיזנגוף 99, זעם ותהילה, הם כאילו הפרקים הגברים בפילמוגרפיה שלו, הגיבור, צריך להגיד שגיבור, לכאורה, גיבור הסרט, זה דאטנר, זה הדמות של גידיגו, ולצידו בזוקה, שזה מאיר סוויסה, ושהאנשים הם פחות מרכזיות בסיפור, ודווקא עכשיו גורמת לי לשים לב, גם לדמות של נועה, שהיא השלישית בשלישייה הזאת שמצטרפת לחבורה, ובדרכה הביישנית מצליחה כזה להשתחל פנימה לסולואים שלה, ולדחוק החוצה את ה... את ה, את המתחרות שלו, וגם את הדמות של אורלי, שהיא כאילו, מעין, נדמת לנו היום כקלישה של אישה מה-70s, אבל דווקא את מציגה אותה כמישהי שיש לה כוח ומודעות, והיא יודעת טוב מאוד מה היא עושה, היא לא קורבן של נסיבות, אלא היא משתמשת בכוח שיש לה כדי להשיג בדיוק מה שהיא רוצה.
וגם הדמויות של הגברים נדמה לי, ואולי אתה יכול להרחיב על זה יותר, הן... יש שם אוסף מעניין, מגוון ולא מובן מאליו לתקופתו.
כן, מהמאצ'ו, ססי קשת בתור המאצ'ו החתיך, והבמאי הרודן, כן, הגמד הרודן, אני קורא לזה הדמות הנפוליונית, וכן, כל סוגי מניפת הגבריות נמצאת שם, מהביישנות ועד... כן, והכל נכון, עכשיו פתאום זה, מה שאת אמרת שיש שם 17 דמויות, וזה גם משהו שמרתק לראות בשלב חצי שעה אחרי שהסרט מתחיל, אנחנו רואים את כולם באוטובוס, וזה שוט מאוד יפה שרואים אותם באוטובוס, לימים כשראיתי את Almost Famous, את כמעט מפורסמים של קמרון קרו, פתאום ראיתי את קמרון קרו עושה את השוט הזה, ואמרתי, וואו, אוקיי, כאילו, אבי נשר עשה את זה קודם, לא שאני חושב שקמרון קרו ראה את הלהקה, אבל פתאום את מבינה את זה שמשהו שנראה לך נורא ברור מאליו, לא כל הבמאים עשו את זה באופן הזה. אז יש שם את הרגע הזה שקוראים את כולם באוטובוס, ואם עוצרים לרגע את הסרט, ומסתכלים על הפריים עם ה-17 דמויות האלה, את קולטת שאת מכירה את כולם. את יודעת מה השם של כל אחד מהם, מה הסיפור של כל אחד מהם, מה הקונפליקט שלו, מה הקונפליקט שלו מול, מול דמות אחרת, מה, מה הסיפור, וזה הישג של סרט לגרום לנו להכיר את הדמויות כל כך מהר, ולהציג אנסמבל כזה של, של, של דמויות בבת אחת.
וזה מדהים, וזה באמת קורה מההתחלה, התחלת עם גבעת התחמושת, מהרגע שהם מסיימים לשיר את גבעת התחמושת, קורים חמישה דברים במקביל מאחורי הקלעים.
נכון.
וכמעט בכל הסצנות קורים כמה דברים במקביל. אתה מצולם, מצולמים שני אנשים שמדברים, ברקע מישהו עושה משהו אחר, מאחוריהם מישהו עושה משהו אחר, אתה קולט המבטים, את הפרצופים, המון התרחשויות במקביל, שוב, זה חלק ממה שמשאיר את הסרט מאוד פעיל, כי אני השבוע בצפייה, אלוהים יודע כמה, ראיתי דברים שלא ראיתי באף אחת מהצפיות הקודמות, כי כל הזמן הם קורים, וזה קצת גם כמו החיים באופן כללי, וגם כמו הישראליות, 17 דברים שקורים במקביל, ולך תעקוב מי נגד מי ומה קרה כרגע, בטח בימים האלה, אז יש בזה משהו שהוא מאוד ויטלי, קודם כל.
נכון, זה באמת מאפשר צפיות חוזרות, כי פתאום מגלים את כל מה שקורה, שתמיד אלי גורנשטיין ברקע עושה עוד משהו. אבל אז אפשר ללכת ממש כזה מהפתיחה. הסרט מתחיל עם גבעת התחמושת, לכן פתחנו עם גבעת התחמושת, וסצנה שהיא לכאורה אקספוזיציה, אבל זה רגע שאני חושב שאני אוהב להסתכל על הסצנה הזאת, ולספר על הצד הקולנועי והתסריטאי של הסרט הזה. הסרט שנכתב על ידי גבר ואישה, אבי נפשר ושרון הראל, זה כאילו עכשיו אני קולט את
המשמעות של שרון במשוואה.
את זה של כאילו מישהי שיושבת ושותפה לתסריט ולהפקה, הייתה ממש כזה חלק בלתי נפרד מכל תהליך ההפקה של הסרט, ומן הסתם דואגת לזה שגם הדמויות הנשיות יהיו דומיננטיות בסיפור. הם שניהם מגיעים בגיל צעיר מארצות הברית, מלימודי הקולנוע של אבי בקולומביה בארצות הברית, באים לעשות סרט, הוא היה בן 24 כשהסרט צולם, ואני חושב שבראש שלו היו שני דברים. מצד אחד, הז'אנר הזה שנקרא Backstage Musical, אני חושב שרחוב 42 הוא הדוגמה הכי מפורסמת של, בזמן שלהקת שחקנים עובדת על הפקת מופע חדש, אנחנו שומעים את השירים ורואים את את המופעים, אבל תוך כדי זה יש את המחלוקת של החזרות שלא מצליחות, המתח מול הבמאי, הדרמות בין השחקנים, מי יקבל את הסולו ומי לא. אז יש את המודל הזה. אבל במקביל צריך לזכור שנשוויל של רוברט אלטמן היה ב-76, גם סרט מוזיקלי שמתייחס להיסטוריה של, של, של אמריקה.
ומלא דמויות,
ויש משהו מאוד אלטמני בסרט, זה בהלהקה. והסצנת הפתיחה היא דוגמה מצוינת לזה, כי סצנת הפתיחה לכאורה אקספוזיציה. אנחנו רואים את אייל גפן, הוא הראשון שרואים בסרט, הם גומרים לשיר את גבעת התחמושת, ואייל גפן אומר, זו ההופעה האחרונה של הלהקה בהרכב הזה, בסוף בעוד כמה ימים השתחררו שלושה מהחיילים, כולל אני, דמות שלו, ויבחרו שלושה חדשים שיכנסו לנעלינו. עכשיו, כל מה שהוא אומר, אנחנו שומעים את זה אוף סקרין, כי הוא אומר את זה על הבמה, ואז המצלמה בכלל עוברת להיות מאחורי הקלעים, ומאחורי הקלעים אנחנו רואים את הלהקה, רבים ומתווכחים, מי מצא את המקל שלי, מי ראה את המקל שלי. עכשיו, יש המון פטפטת, המון אוברלפינג של דיבור, שוב, איזשהו סוג של סימן להיכר אלטמני, ואם אנחנו לא מקשיבים לסרט, ומודעים וראים את כל מה שקורה, פספסנו, אז אנחנו לא יודעים מה הסיפור שעומד להיפתח מולנו, אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו רק רואים איזשהו סוג של רעש והמולה, אבל בסצנה הזאת, אם אנחנו מקשיבים לערוצי הפסקול, יש לנו בעצם את הסינופסיס, או את ה-DNA של הסרט כולו, גם המתח הזה בין תמונה ופסקול, ומה שקורה מאחורי הקלעים, והסיפור שכל הזמן מספר לנו קדימה, מה עתיד לקרות. ובאמת, השלב הבא, אחרי הכותרת הפתיחה, אנחנו עוברים לאודישנים ורואים את שלושת הגיבורים שלנו מתקבלים ללהקה ומצטרפים, שזה, אמרנו, זה גידי גוב, מאיר סוויסה.
ואז אנחנו מקבלים את האקספוזיציה הבאמת מסודרת, שעוברים לנו דמות-דמות, כן. ומציגים לנו אותם, עם כל אחת עם המאפיין שלה, שאחרי זה באמת גם נשארים לאורך הסרט, אבל גם מתהפכים בכמה כן. מקומות. מה שהוצג לנו בהתחלה, אולי מתגלה אחרת בהמשך.
נכון, כשאמרת סרט קולג', אז זה איפשהו בין מועדון ארוחת הבוקר לבית החיות. אז כשהחדשים מגיעים לקולג', כן, לאוריינטיישן דיי בקולג', והם רואים את החבורה על המגרש, אז שם זה לא במגרש הפוטבול, פה זה במגרש הכדורגל, ושרי צוריאל, שהיא המשקית שמקבלת את פניהם, באמת מציגה בפניהם את כל הדמויות.
אלו הם הכחים לנשק.
כן. אז וככה אנחנו מתוודעים לכל מי ש מגיע אליהם.
ויש שם גם כמה מפתחות שמונחים, אחד היפים, אפרופו תקדימים, זה ההתייחסות לבני רצון, שהוא פשוט תופעה בפני עצמו, הוא לא מופיע בכדורגל, הוא אחרי זה מתאמן בחדר בשקט, לא מדבר עם גידיגוב, ויש כאן דמות, אם אנחנו מדברים באמת על ייצוגים שלא היו קודם, של הומו, לפחות ביסקסואל, שבמשך חצי מהסרט מפלרטט עם גבר אחר, בחילופי מבטים שאי אפשר להחמיץ אותם באיך שהסרט בנוי, ולבסוף ביום העצמאות, שהוא חגיגת עצמאות של הרבה מאוד דמויות, לא במקרה, הקשר הזה מתממש. אחר כך הוא מדבר על זה באופן פתוח, באופן יפה, וזה דמות של הומו שהוא לא סובל, הוא לא נלעג, הוא לא עמוס גוטמני עם כל החשיבות שלו, פשוט חי את חייו ואומר אני אוהב כל דבר שיפה, ומממש את זה. ואנחנו מדברים על 78, זה כן. משהו שהוא מאוד משמעותי, וגם היה מאוד משמעותי לראות אותו בגיל 12 בשנות ה-80. וזה מין נקודה שקצת מתפספסת בסרט, כי הסרט הזה הוא באמת הרבה מאוד דברים, וזה נקודה היסטורית קטנה ששווה לשים לב אליה.
אז אני חושב שיש פה באמת עיסוק במיניות, שהוא גם הוא קצת רוח הזמן. מה ש... אחד הדברים שמרתקים אותי זה איך הסרט הזה לוחד נורא את 78, מבקבק את הדבר הזה שנקרא שנות ה-70 בתרבות הישראלית.
ושם אותו ב-68.
בדיוק, כי הסרט הוא תקופתי, אז יש לו, הוא משחק כאילו משחק כפול, הוא כאילו נוסטלגיה לסוף שנות ה-60, עם השירים של שנות ה-60, אבל עם איזה סוג של מודעות ורגישות של 78. אז באחד המקומות, כאילו מישהו מהמבוגרים, קורא להם בשם גנאי, היפים, כן? כאילו, מה זה היפים? כלומר, אתם מוזנחים וכל זה, אבל מצד שני, זו להקה שבאמת מתעסקת קצת בנושא הזה של אהבה חופשית, או לפחות את הנושא הזה של הגשמה עצמית, באמצעות נקרא לזה אהבה.
גם הקשר של דני ואורלי, של ססי קשת וחלי גולדנברג, זוגיות פתוחה שהיום היא אג'נדה שלמה של הרבה מאוד אנשים, ושם היא פשוט איך שהם חיים, בלי למצמץ בכלל, ובלי להתנצל.
כן, כי פעם עם טובי צפיר, ופעם הוא עם נועה, ופעם זה,
כן, והם מחליפים חוויות.
והם יודעים אחד על זה, ולא נראה שזה הכל זמין ופתוח שם. וגם איזשהו סוג של זוגיות מעניינת, שכששמים לב למערכות היחסים הזוגיות שמתפתחות בסרט, בין אם זה חיזור, בין אם זה מימוש, אז הדמות של גילת אנקורי וגלי אתרי, שהן כאילו החברות הכי טובות, הן מוצגות מההתחלה, ימין ושמאל, צילי וגילי, כמו זה
אבל זה צבע קצת אחר, שהוא באמת זוגי, יש אפילו רגע ששוקה, הדמות של פוגי, אומרת לגילת אנקורי, אולי פשוט תעזבי אותה, זה ממש כן. התייחסות כזוג, היא, ויש כל מיני חילופי מבטים, שברור שהיא צריכה לבחור, בין מלי, בין גלי אתרי לפוגי. כן. יש כמה רגעים שהן מחובקות, מחליפות חולצות, פתאום יש איזה קאט, למשפט לא קשור לכלום, חלק מהחוכמה של הסרט זה המון קאטים כאלה, לדברים לא קשורים שבונים את סיפורי הרקע. פתאום היא אומרת לה, הגילים שלי נראים עלייך נהדר, ואתה מבין שיש שם איזה סימביוזה, נכון. שהיא לא שגרתית, ושברגע שנכנס גבר לתמונה, יש פה זוג שצריך להיפרד בעצם. שוב, זה לא מדובר...
גברים, זה שוקה אצל גילת אנקורי, ומאיר סוויסה אצל גלי אתרי.
כן. מאיר סוויסה, וגם מאיר סוויסה עם דאטנר, יש שם כן. פתאום איזה חברות שנשברת כשנכנסת אישה. יש שם באמת מערכות יחסים שהן לא חד-ממדיות, והן כן. מכל הכיוונים, והן... אפשר אפילו להגיד קוויריות באיזשהו אופן.
כן, אבל אפשר לקרוא לזה גם פשוט איזשהו סוג של היכולת להיות אינטימי עם מישהו אחר, בלי קשר לעניין של מין או משהו כזה. פשוט אפשר להיות, גבר יכול להיות עם איזשהו סוג של פתיחות אינטימית עם גבר אחר, אישה עם גבר אחר, בלי קשר, זה לא צריך להפוך להיות למערכת יחסים זוגית, אבל זה גם יכול להיות, זאת אומרת, זה משהו שיכול...
לגמרי, וזה גם סרט שיוצא שנה אחרי מסע אלונקות עם... לפחות שלושה שחקנים שהופיעו גם וגם,
כן.
וזה דינמיקה אחרת לגמרי של יחסים בין, בין דמויות גבריות בוודאי.
כן. אז, אז הדבר הזה של, של, של 78, אנחנו 5 שנים אחרי מלחמת יום כיפור, אז יש איזושהי טראומה צבאית שסוחבים, זה משהו ש... אני חושב שכשמסתכלים על, על החיבור הזה של... של הלהקה ושל גבעת חלפון אינה עונה, הם סרטים שונים, אבל יש בהם, מתוכם הם כאילו מגיעים, נובעים מטראומה דומה, או מאנשים שהם, שהם דומים, אנשים שיש להם רקע צבאי, ושחוו את טראומה 73, ושזה בא לידי ביטוי ביצירה שלהם, להפוך את זה למין איזשהו סוג של קומדיה וכאוס, שהצבא הוא מקור לבלגן, ולא למקום, מקור ל... לסדר, הוא מקור לקומדיה. אני חושב שאם מסתכלים על זה, זה הז'אנר הכי מצליח בקולנוע הישראלי, זה לא סרטי הבורקס, זה הקומדיה הצבאית. מצד אחד צהל זה דבר קדוש, אם מישהו יוצא בביקורת נגד צהל, אז, אז מקנסלים אותו וצולבים אותו, מצד שני, לצחוק על צהל, על איזשהו סוג של חוויה משותפת, זה משהו שאנחנו מכירים ממוישה ונטילטור, ומהגשש החיוור, ומ...
עד אפס
ביחסנו, נכון, עד אפס ביחסנו, של הלהקה האחרונה בלבנון. כל פעם שמישהו עושה משהו שהוא לא ביקורתי דרמטי, אלא עוקצני, ציני, אירוני, קומי, זה כאילו נוגע באיזשהו סוג של חוויה... משותפת ישראלית, שמצליחה ללכד פנימה גם את אוהבי הצבא, וגם את, את מבקרי הצבא. כלומר, זה מצליח לנגן על כל הקודם.
כי אז... בעצם הדרך, אם את מדבר על הצבא, אתה מדבר על ישראל. זה כאילו החלון הכי פשוט לפרט דרכו את כל ישראל. עושים את זה גם בגבעת חלפון, עושים את זה גם פה, כשיש באמת אולי הסרט הישראלי האולטימטיבי, כי במהות שלו, יש כאן את העניין של לוקחים עליה אנשים לא קשורים אחד לשני, זורקים אותם ביחד, הם צריכים להסתדר, ככה שכל אחד גם מוצא את מקומו, גם מוצא את תפקידו, וגם שומר על העצמאות שלו, וזה כאילו מין מדינת ישראל באוטובוס אחד.
כן. מה החלק הבא, בוא נדבר על הסצנה של, לא, מה נחילים בסמלה אדומה?
מי אגם?
נשמע רק את הפתיח.
בשמלה אדומה ושתי צבעות.
אני רוצה לדבר רגע על המוזיקה. כשאני...
יאיר רוזנבלום גאון. עכשיו אפשר לך.
זהו. כשאני שואל את עצמי, בכל צפייה וצפייה, או כשאני חוקר אנשים, למה אתם אוהבים את הלהקה? כי זה באמת, זה איזשהו סוג של קונצנזוס. אני חושב שבישראל זה מתחלק לשניים. אנשים שאוהבים את הלהקה, ואנשים שלא ראו את הלהקה. כי אני חושב שהסרט הזה באמת, יש בו איזשהו סוג של שרם, שהצליח להתנגד בכוח שלו. וחלק שיבחנו את אבי נשר ושרון הראל, אבל אני חושב שחלק מהסיבה לזה, זה המוזיקה. הסרט הזה אולי גדול סרטי הסינגלונגס בכל הזמנים. יש בו המון שירים, חלק מהשירים כמו השיר הזה מנוגנים פעמיים. והכל הזה שירי הלהקות הצבאיות של בעיקר שנות ה-60, כלומר שב-78 זה מה שאנחנו קוראים לו ג'וקבוקס מיוזיקל. זה קצת כמו שיר השיר בגשם, שהקהל מגיע ושומע שירים שהוא כבר מכיר. לא שירים חדשים שכתבו עבור הסרט. אני חושב שגם קזבלן ב-72, כשהסרט יוצא, הקהל מכיר את השירים בגלל המיוזיקה, וגם חלק מהשירים היו, התנגנו ברדיו. אני חושב שזה נורא עוזר כשבאים לסרט ומכירים את השירים, אבל מה שאותי עוד יותר מרתק, וזה אותו גאוניות של יאיר רוזנבלום, זה שהוא איבד מחדש את השירים. השירים כפי שהם בסרט, הם לא בעיבודים המקוריים של להקות הצבאיות של שנות ה-60, בעיקר להקת הנחל של מחזור 68, המחזור של ססי קשת וטוביה צפיר וכל כוורת נמצאים שם. חלק גדול מהלהקה הזאת באמת נמצא בסרט הלהקה, גידי גוב ופוגי דני סנדרסון מוזכר בשמו, כן. אבל לא רואים את זה. כל אלה היו באותה זה. אז אנחנו לא שומעים את העיבודים המקוריים, אלא עיבודים חדשים של 78. כלומר, יש איזשהו סוג של אנכרוניזם מוזיקלי בפסקול, שאנחנו שומעים שירי 68, אבל בעיבודים של 78, כי יש בהם משהו מאוד דיסקו. המון המון דיסקו יש בסרט, ואני שם לב לזה, בכל פעם שאני מקשיב לרדיו ביום שישי, אז הרבה תחנות שמות גל עברי, שמים את השירים הישנים.
עם הביצועים האלה ולא הביצועים המקוריים.
בדיוק, כששמים את השירים של סמלה אדומה או שלווה, אז אני כל הזמן שם לב לזה שהם שם, שמים את זה מתוך פסקול הלהקה, ולא מתוך התקליטים והאלבומים או הדיסקים של שירי הלהקות הצבאיות המקוריות, כי יש בזה משהו שהוא אנרגטי יותר, עדכני יותר, מודע יותר, אולי זה רדיופוני יותר וקולנועי יותר, ופחות בימתי ממה שזה היה בעבר. השיר היחידי מפסקול הסרט שעדיין משמיעים בגרסה הישנה, זה שיר השלום. עדיין משמיעים את גרסת מירי אלוני, בייחוד אחרי רצח רבין, ולא את הגרסה של הלהקה. כל שאר השירים מנוגנים בדרך כלל בגרסאות הלהקה. זה משהו שמעיד על הגאוניות המוזיקלית שיש בסרט הזה.
וגם בחירות השירים המעניינות, הרי יש מאות שירים של להקות צבאיות, עשרות לעתים, אפשר לבחור הרבה מאוד דברים, אבל יש פה בחירה לשים את היה לי נער, שהוא שיר על הלם קרב, יש פה בחירה בהבן יקיר לי, שהוא שיר שפתאום שם את הסרט לא רק במסורת הישראלית שנפתחת עם יומני חדשות של בן גוריון ודיין, אלא גם במסורת יהודית, ועושה על זה גם טייק נורא מעניין, אם נתעכב רגע על הבן יקיר לי, וגם הרגע שבו מתחיל הפלירטות בין שני הגברים, וגם הרגע שבו אורי זוהר מגיע לבקר. בעצם השיר הזה שהוא מגיע מירמיהו, והוא משולב בתפילות ראש השנה, ויש שם איזה עניין של בן עובד שאלוהים אוהב אותו, למרות הכל, מתחבר גם להומואים, וגם לאורי זוהר, שהוא סוג של ילד השעשועים העובד של החילוניות הישראלית, ואנחנו אוהבים אותו למרות הכל. פתאום כל דבר מקבל משמעות, ובאמת בחירות השירים הן מאוד מדויקות.
כן.
זה יכלו להיות מלא שירים אחרים, וזה היה סרט אחר לגמרי.
כן. אז בני הקירלי הוא דוגמה מצוינת לזה שאנחנו נורא מודעים שהשיר לא מקרי, שלא יש עליל... לא שיש עלילה ועל זה הולבשו שירים, אלא שאיכשהו השירים מתפרו יפה לסיפור. זה גם אומר לנו משהו על התרבות הישראלית המיינסטרימית של 68 עד 78, שבו פיוטי בית כנסת זה...
ליטי
רדיו ודיסקו. שוב, ההברקה בזה שזה מתחיל, סיסי קשת מתחיל את זה עם הסלסולים האשכנזיים של 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 בית הכנסת של 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 ראש השנה, אבל אז זה נהיה גרוב דיסקו כזה עם טופים, והמון קורה במקביל. א', הביקור, כמו שאמרת, של אורי זוהר. אורי זוהר עושה כאן את ההופעה הקולנועית האחרונה שלו, עושה את מטס הפרידה שלו מהקולנוע הישראלי ומהתרבות הישראלית, מופיע אומנם עם כיפה על ראש. אבי נשר מספר שאורי זוהר היה אמור לגלם את הדמות של פול אביב, של במאי הדמות של טוביה צפיר, אבל אז הוא חזר בתשובה וחזר בו מההסכמה שלו לגלם את התפקיד, ואני חושב שבאותה תקופה טוביה צפיר נכנס לכל התפקידים, שמילא את כל המקומות של אורי זוהר, החליף אותו בזה הסוד שלי ובשאר השעשונים שהוא הנחה, אז גם במקרה הזה הוא נכנס לתפקיד שהיה אמור להיות אורי זוהר. אורי זוהר הגיע בתור, הוא לא מגיע בתור אורי זוהר, אבל ברור שהוא אורי זוהר. ברור שהוא הכוכב של הלהקה הזאת מהעבר, ושכולם אוהבים ושמחים שהוא נמצא שם, ולכן הוא מתלהב כשהם שרים הבן יקיר לאפרים. אבל אז, זה הסצנה שבה...
הצעירים נוקמים.
הדאטר ובזוקה נוקמים בוותיקים שעבדו עליהם, ושמים קמח באורגן, וקינלי במיקרופון, ודבק מגע במיקרופון לשני, וכאילו משבשים את היוצרים כאוס, ופול אביב, הבמאי, נורא נבהל, אבל אורי זוהר מתלהב, מוחא כפיים, צועק עוד הפעם, כי זה מאוד אורי זוהרי. כלומר, מצד אחד, כאילו זה הכי אורי זוהר בעולם, להתלהב פיוטי בית הכנסת, אבל עם הקאוס הכל כך ישראלי הזה של דברים שמתפוצצים, ויפצ'וק שמתחשב מתחשמלת ואחד שנדבקת לו היד והמצילה שנופלת מהטוף. הבלגן הזה שהוא מאוד מאוד מאפיין את הקולנוע של, של אורי זוהר, ומאוד לא מאפיין את הקולנוע של, של אבי נשר.
וזה גם מאוד שהוא... אורי זוהר, היחסות לחברה, לקבוצה בשכבות גיאולוגיות, הרי מה זה ותיקים וחדשים? זה מערכון העולים של לול.
כן.
זמי אומר, עשו את זה גם לי. זה בדיוק אותה שרשרת של כל אחד חדש שנכנס, סופג את הבוז של הוותיקים, וקו ישיר בין שני הדברים האלה.
בדיוק, ואני חושב שהחידוש של הדמות הזאת של דאטנר, זה שהוא לא מוכן לזה. הוא לא מוכן, הוא מורד במסורת הישראלית, של הוותיקים מתעללים בחדשים, והוא כלום מנסה... לקצר את את המעגל הזה. אתם מתנקמים נוקמים בנו, אני מחזיר לכם. וזה גם מתחבר לי ל-78, כי הדבר הזה, כי אחד הדברים שמניעים את כל את כל הסיפור, זה רצף של מתיחות, נקרא לזה, פרנקס, שהם עושים אחד לשני, בהתחלה תחת התירוץ הזה של ותיקים מול חדשים, כאילו מין זובור כזה שעושים לחדשים, ואז מסע נקמות שלהם, כולל ההתאבדות המפוברקת שהם עושים להם,
והחומר
משלשל בקפה, כל הדברים האלה. ו-78 היא השנה של, של סרטי המתיחות. זה כאילו סרט, הסרט השני הכי מצליח בקולנוע הישראלי הסרט הכי מצליח ב-78 היה אסקימו לימון. של בועז דוידסון. הסרט השני הכי מצליח ב-78 היה ישראלים מצחיקים של בועז דוידסון. סרט מתיחות. ואז שנה אחרי זה, בסרט השלישי הכי מצליח היה להקה. אז כאילו, אז הדבר הזה של, שאני מסתכל על זה בדיעבד, זה איזשהו סוג של הבנה של יש משהו בעולם הזה של למתוח, לעקוץ, להפיל בפח, שזה כנראה התמצית של הגבריות או הישראליות, של התקופה הזאת של שנות ה-70. אני ישראלי, משמע אני עובד על חבריי.
כאילו איזושהי דרך בתור מערכת שהיא מאוד דורסנית, ואתה יודע, בסמלה אדומה גם, אחת הבחירות המעניינות בו, זה העמדה של דני ליטאי, שעשה את כל העמדות בסרט, ואת כל העמדות של הלהקות הצבאיות, זה בובות על חוט. כן. שזה גם איזשהו משל על חיילים בכלל, על ישראלים בפרט. אנחנו... מתובנתים ומתוכנתים ומונעים בתוך מסגרת, ואז בתוך זה המתיחות אין איזושהי דרך מוגבלת, כמו בקולג' יש מערכת מאוד מסודרת, מאוד היררכית, יש מלא כללים, אבל כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה למתוח, זה המרד המינימלי שאנחנו יכולים לעשות ב-68, כי אנחנו לא באמריקה ולא בצרפת.
כן. אז זה באמת הרעיון הזה של ב-68, אז אמריקה עוברת איזשהו סוג של מהפכה, איזשהו סוג של עצמות גדולה, מרד הגדול, אבל בישראל הפוך, אנחנו דווקא לא מורדים, אנחנו בעיצומה של מלחמת התשה, מלחמה קשה ועם הרוגים ברמה היומיומית, ופתאום החבורה הזאת, שיש בה משהו אמריקאי, כי הם חושבים, לא כל כך על המדינה, הם חושבים על הקריירה, זה נאמר, זה אומר את הליכט, זה אומר את הדמות של דני רך, הם חושבים על המרגנים, וחושבים על הסוכנים, וחושבים על החיים אחרי הצבא, על זה, על המצעדי הפזמונים, מה תהיה על הקריירה שלו, שיש פה איזשהו, הם כאילו קצת חושבים על האני, במקום על האנחנו, בסיפור הזה, ואחד הדברים שקורים בסרט, זה ההתגבשותה של האנחנו, ההתגבשות של, של זה, של כלל שהם עושים דברים, אחד למען השני, ולא רק אחד אחד למעלה סמן. אז יש איזושהי סוג של תפיסה אמריקאית, שאני חושב שאולי אבי ושרון הביאו אותה מאמריקה, מהקולנוע האמריקאי שלה, של להלל את האינדיבידואליות, ואולי אחד הדברים שקרו להם במהלך עבודה על התסריט, זה להתנתק מתפיסת העולם האמריקאית, ולהתחבר לתפיסת העולם הישראלית. בדיוק, שיש פה איזשהו סוג של קולקטיב, שהוא חזק יותר מהאינדיבידואל.
ועדיין כל הזמן יש ניצות קטנות, הדמות של קובי רכטי באמת, יש לו חולצות שם שאף אחד לא לבש בישראל, גם לא ב-78. גידי גוב בשתי סצנות לבש חולצה שהיא עברקה בעיניי, שכתוב עליה 18 and free. כן. זו חולצה שלא הגיוני ללבוש בצבא ההגנה לישראל.
בישראל, כן. כאילו, זו חולצה מאוד אמריקאית.
כן. כן. ויש כל מיני ניצות קטנות כאלה של באמת, בסוף הסרט כולו הוא על המאבק הזה בין היחיד לקבוצה, איפה אתה מוצא את עצמך כשאתה עדיין בקבוצה, אתה שומר על הסולו, אבל הקטעים היפים הם ההרמוניות הקוליות של כל הקבוצה, אתה משתמש ביום העצמאות כדי לממש את האהבות שלך, או לחתוך מהזוגיות, הזוגיות הכובלת שלך, אבל זה עדיין יום העצמאות, זה כל הזמן המשחק העדין הזה בין היחיד לקבוצה, עד שבסוף הם מוצאים, וזה מעניין שבסוף הם מוצאים את מקומם, גם הביצוע של שיר לשלום, כל אחד שר שורה, אבל בחסות השלום, יש פה גם איזושהי משמעות של, זה מה שמאפשר בסוף לאינדיבידואל למצוא את המקום שלו, כי הוא לא חייב להילחם כל הזמן, הוא לא חייב לשיר תחת אש, אפשר לדבר דקה על שלום, ואז כל אחד מקבל את השורה שלו.
יש איזשהו סוג של רגע של, כל הזמן הם רבו על סולם, ופתאום כל אחד מקבל את המקום השוויוני
שלו. ובאמת הסרט יוצא, שפתאום יש שלום.
נכון. אני חושב שאחד הדברים, זה גם איזשהו משהו שאני חוקר בפילמוגרפיה של אבי נשר, את האופן הזה שכשסרטים שלו יוצאים, כאילו הם מגיבים לתקופה, אבל ברור שכדי לכתוב סרט אתה צריך לכתוב אותו שנתיים קודם, אתה מצלם אותו שנה קודם. הסרט אף פעם זה לא תגובה למשהו שקורה בזמן הזה, זה תגובה למשהו שקרה לפני שנתיים. אבל איכשהו הוא מצליח, איכשהו, לא יודע, לקלוע לרגעים, והסרט הזה הוא דוגמה מצוינת, כי כשהוא נכתב, אם הוא יוצא ב-78, אני מניח שהוא נכתב ב-76. והוא סיפר בראיונות אבי, שהשיר לשלום נמצא בתסריט, שלחו את התסריט לצהל, כדי שאשרו את השימוש במתקני צהל, קרא את זה גנדי, רחבעם זאבי, אלוף פקוד המרכז, וראה שיש שם שיר לשלום, התנגד לשיר, ואמר, הסרט הזה לא יקבל שיתוף פעולה מצהל, והם באמת לא קיבלו שיתוף פעולה מצהל בהפקה. אבל אז אחרי שהסרט צולם, מגיע סדאט. כלומר, אם שיר לשלום שם נמצא שם מנקודת מבט, נקרא לזה, לא יודע, פציפיסטית, שמאלנית, מישהו שכזה שקורא לשלום, אז עד שהסרט יוצא, סדאט כבר היה בארץ, מתחילים פעמי שלום, פחות מחצי שנה אחרי שהסרט יוצא, אז יש כבר את הסכמי קמפ דיוויד, בספטמבר 78, כלומר, מסרט נבואי, או סרט של תפילה, או סרט של כמיעה, זה הופך לסרט שמדבר על מה שקורה עכשיו, שיר לשלום זה לא עתיד, אלא משהו שהאנשים, הקהל מקבל בזמן אמת, ואיכשהו מגיב לאיזשהו סוג של תקופה, רוח התקופה, או פעמי התקופה, ולכן זה סרט שאיכשהו ליקד סביבו, גם ליקודניקים, וגם מערכניקים, וגם כל, לא משנה מאיזה צד, בת, איכשהו השיר לשלום נשמע פתאום רלוונטי, ולא חתרני באופן מפתיע, זה גם מין, איזשהו פלא שקרה במקביל לסרט. הקשר בין השירים והדרמה ובין העניין הזה שיש מלחמה במקביל, אני חושב שאחד המקומות שבהם שמים לב לזה זה בסצנה של אלו ציפורים. אילו ציפורים. זוכרת את הסצנה הזאת?
את היה רכות ויפות בסרט, היא ממש באמצע הסרט, והם רבים לפני, הם רבים אחרי, ופתאום שם יש איזה קסם, פתאום כולם אוהבים את יפצ'וק, פתאום גידי גוב שהוא הכוכב, הוא בצד.
תשימי לב של גידי גוב אין סולובס, בכל הסרט, הוא שר שתי שורות בלבד, בכל הסרט. אין לו אף שיר סולו, וכסולו יש לו רק שתי שורות בשיר השלום, ועוד שיר נוסף.
בשלווה. שניים ביציע הוא פתאום צץ.
כן, זהו. כאילו, הכוכב הכי גדול באותה תקופה של כוורת.
כן, אבל באמת יש לו תחרות קשה פה עם כמה זמרים ש...
לא יודע, אני שאלתי את גידי, איך קרה שאין לו סולו. לא שם לב לזה. אז
היא סצנה באמת נורא יפה, היא פתאום אתנחת כזאת, יש שם איזה חום בין כולם, וזה כבר שלב שהאינטריגות בשיאן, זה לא...
כן.
ועוצרים רגע. בשיר צרפתי, אגב, זה לחן צרפתי. פתאום קורה שם איזה קסם כזה, שאי אפשר שלא להתמסר לו.
זה מגיע בתוך סיקוונס, שאפשר לקרוא לו סיקוונס סיני. הלהקה מפסיקה את החזרות, הם כל הסרט מבוסס על זה שהם נמצאים בחזרות לקראת מופע חדש, ובמקביל לזה יש את העניין הזה שאולי יבחרו בהם להופיע בתוכנית טלוויזיה שתועבר בשידור חי. אבל בתוך זה יש ממש איזה רבע שעה של סרט,
שבו הם,
שהם יוצאים מעמיסים את האוטובוס, יוצאים לסיבוב הופעות במוצבים בסיני, בדרום, להתמודד עם הדבר הזה שיש מלחמה, שהם צוות הוואי ובידור בזמן מלחמה, והנושא הזה של המלחמה חוזר אחת לכמה דקות כדי להזכיר להם, גם המפקד שלהם אלרן, הרב סרן, וגם מדי פעם פול אביב, טובה צפירו מזכיר להם, תקשיבו, אם לא טוב לכם פה, מפרקים את הלהקה, תלכו תשבו במוצבים ושאירו לכם המצרים. כלומר, תמיד תזכרו את הפריבילגיה שלכם, שאתם כל כך כזה מפונקים וזה, אבל כאילו שבמקביל לזה החיילים נהרגים בתעלה. אז קצת הרגע הזה שבו הם צריכים להיות קצת יותר פייטרים ולהתמודד עם זה שיורים מסביב ושהם מפציצים מסביב ושהם פוגשים את הקהל שלהם, והקהל שלהם לא תמיד אוהד. והסצנה הזאת, מה שיפה, יש שם כמה דברים יפים, זה ש... רואים את הקהל מתרקח, ואני חושב שזו סצנה שבה גם כשאני אומר, אוי, נמאס לי כבר מהסרט הזה, כמה פעמים ראיתי אותו, ואני פתאום רואה את מגרעותיו וכל זה, אז בסצנה הזאת אני נכבש, כי רואים את הקהל. הקהל זה מוצב של 5 אנשים, חפור מתחת לאדמה, ופתאום מגיעה הלהקה הצבאית, שהם הרבה יותר חיילים מהחיילים במוצב, שרובם כבר יצאו שבת או משהו, או שפונו משם.
ומתקבלים בעוינות.
ומתקבלים בעוינות, או אתם הג'ובניקים מפה לצוות הוואי ובידור, לא מין מאיזשהו כזה. ואז הם מתחילים לשיר, והמצלמה מתחילה להתרחק, ואז לפריים נכנס עוד איזה חייל שכנראה היה מאחורנית ושמע את המוזיקה, וכנראה המוזיקה מצאה חן בעיניו, אז הוא מתקרב לשם, ואז רואים אותו עושה כזה טאמפ זאפ, עושה כזה עם האצבע לחייל אחר, והוא כאילו, וואלה, וואלה, הם בסדר. וזה מין רגע כזה שאני חושב שהחייל הזו, האינטראקציה הקטנה הזאת בין שני החיילים שנמצאים עם הגב שלהם למצלמה, של כאילו, וואלה, הם בסדר, זה איזשהו סוג של רגע שאני חושב שגם הקהל באולם או הקהל בבית חווה אותו, של וואלה, הם בסדר.
ובסוף כאילו... הכוח של אמנות, גם במקומות כאלה וברגעים כן. כאלה.
אז, ושזה מרגיע, ושזה מרקח, ושזה נותן איזשהו סוג של סיפוק בתוך היריות האלה, ושנכון, ושכאילו, וואלה, אתם הג'ובניקים, ולצד שני אתם עושים לנו נעים וטוב ושמח. ומה שאותי מרתק מבחינה קולנועית בסצנה הזאת, זה ההבנה הזאת, ואז חזרתי לאחור והסתכלתי על כל השמונה, אז יש בסרט לא מעט תנועות מצלמה מאוד יפות ומורכבות, וכל פעם שיש תנועת מצלמה היא מאוד מנומקת, כלומר יש בה תמיד משהו עלילתי, משהו סיפורי, היא תמיד חושפת איזשהו משהו שלא ראינו, או המעבר מלפני הקלעים אל מאחורי הקלעים, או מעבר מהבמה אל הקהל, ובמקרה הזה זה באמת יש את, מתחילים עם השוט די כזה סגור על הלהקה, המצלמה מתרחקת דולי אאוט, מהם חושפת את כל המוצב שהוא ברובו נטוש, אבל אז נכנס עוד מישהו, ואז כשהוא רוצה להתקרב אליהם, כי הוא כל כך נהנה מההופעה שהוא רוצה להיות יותר קרוב, אז המצלמה נכנסת חזרה פנימה, עוקבת אחריו, ממשיכה ללכת איתו. כלומר, כל פעם המצלמה מספרת משהו, את הסיפור, אבל היא מספרת את הסיפור של הקהל, ולא את הסיפור של של הלהקה, וזה קודם כל שוט אחד רצוף, כל השיר הזה, אני גם באיזשהו רעיון שעשיתי עם אבי, הוא סיפר שהם לא תכננו להכניס את השיר במלואו, אבל צחייק, המפיק והעורך, אמר אם אתה חותך את השיר הזה אני הורג אותך, והם השאירו את השיר כולו בשוט אחד רצוף מההתחלה ועד הסוף, ובאמת רוב השירים בסרט נמצאים במלואם, לא חלקי שירים, אלא נמצאים כמעט, כולם נמצאים שם מההתחלה עד הסוף.
וזה גם באמת חלק ממה שמאפשר את הצפיות החוזרות האלה, כי כן. יש לך את ההפסקות האלה, פתאום אתה הולך, אתה נח, אתה נזכר, אתה שר,
כן.
קורה שם משהו.
ואז חלק מהשירים מופיעים פעמיים, ואז את רואה את הבנייה הדרמטית, נגיד, סמלה אדומה, פעם ראשונה, זה השיר הראשון שהחדשים מבצעים בחזרה הראשונה שלהם, ומפשלים את כל
מפשלים,
את הזה.
מפשלים, ויש שם, אגב, מה שטובי צפיר עושה שם מבחינת מחוות הגוף שלו בסרט הזה, זה פנומנלי, אז בקטע הזה, כשהוא מדגים להם את התנועות, אתה נשפח מצחוק, אתה לא יכול להיות שם.
לא, וגם שהוא דופק את הראש בזה, כי הם מתבלבלים, לא יודעים לאיזה כיוון, זה כאילו הפעם ראשונה שהם נמצאים על הבמה עם הוותיקים, אז הם מפשלים, ואז בפעם השנייה ששומעים את השיר,
זה אחרי שלקחו את הסולו השני.
ונותנים לנוע הפעם את הסולו השני שלה, ואז הקוליסה נופלת עליה, כאילו, בין אם חבלה, או בטעות, או בתאונה, וכל זה לא ברור.
לפי המתח.
אבל פעמיים בסמלה אדומה, הוא דרמה, נוצרת איזושהי דרמה שבה החדשים משבשים את מהלך המופע, וגם אילו ציפורים מופיע פעמיים, בפעם השנייה, אם הפעם השנייה זה כאילו במקביל למלחמה, רגע של הרמוניה, פעם השנייה זה מצית את המלחמה, כאילו שרואים את זה בחזרות.
רגע לפני, בוא נגיד את מילת המפתח, הלבן הראשון.
כן, בוא נקרא, המרד. יש פה מרד, כן, דמוקרטיה או מרד. יש רגע שבו מיקי לא סובלת יותר את ההתאמרות של... כן, היום יש לנו כבר מילים חדשות לזה, את ההתנהגות הרעילה של פול אביב, הבוס המתאמר, וצועקת עליו, יורדת, זורקת עליו לבן, הצופים של היום לא יודעים מה זה לבן, זורקת עליו יוגורט, ופה מתחיל כל המהלך האחרון של הסרט, שבו הלהקה צריכה להתגבש כדי להגיד, אנחנו לא אינדיבידואלים, אנחנו...
והיא גם מתגבשת, לא בשדה הקרב, כמו בהרבה סרטים ישראלים אחרים, היא מתגבשת במשחק ילדים, שבו אומרים את האמת. זה גם אקט חתרני. אנחנו לא צריכים שירו עלינו עכשיו, אנחנו צריכים לדבר אחד עם השני, כי זה מה שמחבר אותנו.
כן, וזה הסצנת האמת או חובה, שהזכרתנו קודם על זה של היציאה מהארון, של הדמות של מנחם עיני.
וגם בסוף, מה שמציל את הלהקה זה בסוף אקט שהוא לא אקט של גבורה, הוא אקט של השפלה. בסוף מה שמוביל אותנו לשיר לשלום, זה שהוא שופך על עצמו לבן, זמי. כן. הדמות הכי אאוטסיידרית פתאום מצילה את כל נכון. הקבוצה.
כל הזמן אומרים שהוא בצד, כי הוא לא יסתדר עם כולם, אבל הוא זה שמציל את כולם.
והוא גם רואה, לאורך הסרט יש כל מיני רגעים שאתה מבין שהוא רואה, זה סרט שעושה כמון במבטים, מי רואה נכון. מה, מי לא רואה מה, החילופי מבטים שם הם הרבה יותר מרוב הדיאלוגים, אז לאורך הסרט אתה רואה שהוא רואה דברים שאחרים לא רואים, ואז ברגע הזה הוא מציל את הלהקה, ושוב, הוא מציל את הלהקה כי הוא משפיל את עצמו.
כן.
אפרופו, לא ימי מלחמה, אלא ימי שלום. הוא בא כנוע, הוא לא מסתער.
הלבן הוא הדגל הלבן, שהוא לגמרי. מניף. אז הדמות של זמי, שהוא רוב הסרט עם אוזניות, כי אני חושב ששוב, מילים שלא ידענו להגיד ב-78, אבל אני חושב שהוא על איזשהו סוג של ספקטרום, והרעש קשה לו, והאופן שבו הוא נהיה מודע לזה שקורה משהו מעניין, זה שהוא מוריד את האוזניות. פתאום רוצה לשמוע את מה שקורה.
שער, פתא...
בדיוק, פתאום הוא מבין שזה לא רעש יותר, אלא קורה משהו שהאוזניים שלו יכולות להכיל, ובאמת הדמות שמההתחלה מוצגת בתור האיש שלא יסתדר עם אף אחד, הוא זה שמציל את המופע.
ובאמת לכולם יש מקום, בהקשר הזה אולי כדאי להגיד, שגם להבדיל מהרבה סרטים של אותה תקופה, זה לא סרט עם מבטאים, זה לא סרט עם עדות,
כן.
וכשיש רגעים קטנים של יציאות גזעניות, הם ממוסגרות כמשהו רע.
מערכון.
כשמישהו כן. או במערכון, כן. או כשמישהו, יש כמה פעמים חוזרת המילה פרימיטיבי,
כן.
בהתייחס לבזוקה, וזה ברור שזה נאמר כדבר רע. אין פה, זה הגשש, אין פה מבטאים, אין פה סרטי בורקס, יש פה משהו שכולם הם... רק על בסיס הכישרון והקסם שלהם. בגלל זה הם שם.
כן. אבל אנחנו יודעים קצת, שוב, הם מגוונים, כי אנחנו יודעים שמעלים משעריים, והם מבינים שבזוקה, אלבה זה משפחה שעלתה או מצרפת או ממרוקו, אבל דובר צרפתית. זאת אומרת, יש את איזשהו סוג של קור היתוך. שנמצא שם, אבל...
ויש שם גם איזה שפל כזה של כל הסמלים הישראלים באשר הם, זה מתחיל באמת עם היומני חדשות, באמצע יש בדיחה על גמלים, ואז יש לך את קלאצ'קין, יש לך את אברהם אסנר,
קלאצ'קין, בואי נעשה שאנשים את זה, קלאצ'קין מופיע באודישנים?
כאבא של זה ששר את בנו למילואים.
כן.
יש את אורי זוהר, יש את ריבקלה מהצ'יזבטרון, חוזרים אחורה, הסצנה הזאת אגב מצולמת בבית של אבא של שרון הראל, שהיה מפקד אקסודוס, אפילו לאקסודוס אנחנו שם.
אז לא בטוח, פה אני צריך להיזכר ב-2020, פה ממש כאן ברדיו הקצה עשיתי גם עם אבי מפגש סביב הלהקה, אז הוא אמר שזה איזשהו סוג של אלוף, אני לא זוכר מי. Okay. של מי היה הבית,
אז זה מיתולוגיה שגויה.
איזשהו סוג של מי, אז זה לא זוכר מזה, אני חושב שכולם ידעו שזה יוסי הראל, אבל זה הבית של איזשהו סוג של אלוף פיקוד, משהו ש, שבאמת היו מסיבות יום העצמאות מיתולוגיות אצלו, אצלו בבית, אז לכן גם צריך לזכור שזה כל הזמן היה סרט יום העצמאות, זה לא נהיה סרט יום העצמאות, הוא נולד סרט יום העצמאות. הפנר, שהוא גם מלהקת, המחזור הראשון של להקת הנחל, המחזור של אורי זוהר, הוא הבמאי.
הבמאי שמגיע.
של מופע, המופע הטלוויזיוני.
ואורי זוהר, כמובן.
אורי זוהר בעצמו.
באמת אסף אותם כזה, הוא בא מאמריקה, והוא אמר, אני עושה הכי ישראלי שיש, את מי אני מביא. ואסף אותם אחד-אחד.
ובתוך זה גם איזשהו סוג של גישת על פחד, ילד בן 24 של מלהק את יאיר רוזנבלום בתור המלחין והמאבד ודני ליטאי בתור הקוריאוגרף, שהם שניהם היו הם הפול אביב וליכט של הלהקות הצבאיות באמת.
הרבה יותר, זה דמויות מאיימות לכל מי שעבד איתם.
בדיוק, ססי קשת אמר ברעיון, בסדרה שהייתי שותף לו בחגיגה לעיניים, שהם פחדו מיאיר רוזנבלום, פחד מוות. ולעבוד עוד פעם, ססי קשת כבר כוכב גדול ב-78, אבל עוד פעם לעבוד עם יאיר רוזנבלום, זה עשה לו טריגרים של, כאילו, של פאניקה מהימים שלו כחייל.
סוגרים את כולם לשלושה חודשים חזרות, לא משלמים להם, היה שם איזה עניין גם עם שהם מרדו בפנים.
עם השילומים, והילד הזה בן 24, צריך פתאום להיות הבמאי של יאיר רוזנבלום, כלומר צריך להיות מישהו שלא מפחד מיאיר רוזנבלום, אלא לביים אותו ולדרוש ממנו את המוזיקה הזאת שהוא יצר לסרט. זה גם איזשהו מין איזה פלא שאני לא יודע איך רוזנבלום הסכים, ונראה לי שאבי נשר לא הכיר את המיתולוגיה סביב רוזנבלום, אם הוא הסכים, הצליח לעשות את הדבר הזה.
או שהוא באמת היה חסר פחד.
הוא לא ידע שהוא אמור לפחד מיאיר רוזנבלום.
כמו חלק מהדמויות שלו.
יש לנו ממש חצי דקה לסיום, ואני רוצה שנסיים עם שיר, אז
שיר לשלום או שיר הלהקה, מה
אתה? אז אני רוצה שנסיים עם שיר הלהקה, כי אנחנו כל הזמן מדברים על יאיר רוזנבלום ועל זה שזה שירים מוכרים, אבל יש שיר אחד מקורי בסרט שכתב אהוד מנור, והוא שיר הלהקה, והוא באמת מהטעם הזה, מטעמי 78.
וגם כל הזמן עם אותו מתח של אני רוצה להשיג את הבחורות, אני רוצה זה, אבל אני רוצה להיות חלק מלהקה. כל הזמן היחיד בתוך הקבוצה, גם במילים של השיר.
ואם זה לא ילך, אז כן, אני חוזר לגדוד, שזה גם איום של שפול אביב נותן די בהתחלה. אתה לא תעשה מה שזה, אתה חוזר לגדוד. כלומר, יש איזה מין איום שכל הזמן מאיימים עליהם, שאם אתם לא, אם אתם לא עושים מה שאומרים לכם, אז יהיה לכם מפקדים הרבה יותר גרועים ממני. יום עצמאות שמח.
היה כיף.
ממש תודה שבאת, ואולי בשנה הבאה עוד פעם?
יאללה, על החצי השני של הסרט, כן. נכון.
טוב, תודה. דבק קיזלשטיין, ממוסף כלכליסט, חברה טובה ועם תובנות נהדרות. תודה שבאת לדבר על הלהקה, ואנחנו שמים שיר הלהקה.
אני זוכר, כן, שבאתי לבחינות
הכל נשכח, כן, מילים ומנגינות
ואז חשבתי, כן, שהכל אבוד שאין לי שום סיכוי, אני חוזר לגדוד
אין סיכוי, חוזר לגדוד תמיד רציתי להיות חייל מוקד ושר רציתי להיות מצחיק ומאושר שמחייך ושר בכל שירי ביחד
בלב, הוא מת מפחד. לילה, 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 חשבתי כן שהכל עבור שאין לי שום סיכוי אני חוזר לגדוד אין סיכוי חוזר לגדוד
תמיד רציתי להיות חייל רוקד ושר רציתי להיות מצחיק ומאושר שמחייך ושר בכל שירי ביחד אפילו עם עמוק בלב הוא מת מפחד
Cinema Scope. Yeah. In Yair Raven. So yeah, that's the world. That's the radio. That's the radio. That's a DJ. Hi there. It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.